טוב, שלום שוב לכולם. השיעור מוקדש שוב לרפואת כל החולים מהשיעור הקודם, ולא נשמעת כל הנפטרים מהשיעור הקודם. אם לא נספיק מילוץ הזמן כנראה לגמור את כל הנושא, אז נמשיך אותו בשיעור הבא, למרות שזה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל בסדר, לפי הזמן והמקום. עצרנו בדברי הרמח"ל, אני ממשיך באותה נקודה שעצרנו אחרי שלמדנו על השבת. בזה הרמח"ל יגיד לנו שהוא סיים את היחידה של הנקיות בכל המעשים, בכל העבירות, בכל המצוות, ומתחיל עכשיו עד סוף פרק י' יחידה מאוד מאוד חשובה, מאוד מרכזית, בנקיות, במידות, מידות הנפש. והוא יעסוק בעיקר בארבע מידות מאוד מרכזיות, שתכף נפרט אותן, וננסה להסביר למה הוא בחר את אותן המידות. אז אומר הרמח"ל, והנה עד הנה דיברתי מן קצת המצוות, מה שאנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב, ומאלה נלמד לכל שאר הלווים, שאין לך איסור בתורה, שאין לו ענפים ופרטים, מהם חמורים ומהם קלים. ומי שרוצה להיות נקי צריך שיהיה נקי מכולם וטהור מכולם. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, שינייך כעדר הרחלים, מרחל זאת צנועה, כך היו ישראל צנועים וכשרים במלחמת מדיין. רב הונה בשם רב אחא אמר, שלא יקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, שאילו יקדים אחד, לא היה משה משבחם, ולא היו יוצאים משם בשלום. וכן אמרו בירושלמי, המספר בנשתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה, הרי לך דיכן צריך להגיע הדקדוק והנקיות האמיתי במעשים. כל מה שלמדנו עד עכשיו זה רק היה דוגמאות של כמה איסורים שהם יותר מרכזיים, בני אדם יותר עלולים להיכשל בהם, אבל יש עוד הרבה מצוות, מהם תלמד על האחרים. אומר הרמח"ל, אני עובר עכשיו לנושא אחר, והנה כמו שצריך במעשים, כך צריך נקיות במידות. וכמעט שיותר קשה הוא הנקיות במידות ממה שהוא במעשים, כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. יען המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. והוא מה שפרשו במאמרם זיכרונם לברכה, איזהו גיבור הכובש את יצרו. והנה המידות הן רבות כפי כל הפעולות ששייכים לאדם בעולם. כמו כן מידותיהם שאחריהן הוא נמשך בפעולותיו. אמנם כמו מדברנו במצוות שהצורך בהם יותר, דהיינו ממה שרגילות בני אדם להיכשל, כן נדבר במידות הראשיות באריכות עיון יותר מפני רגילותינו בם, והם ארבע מידות, הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה. בעזרת השם מקווה שנתחיל את הגאווה, אם לא נגמור אז לפחות נתחיל את הנושא הזה. הרמח"ל אומר לנו שצריך לעסוק בניקיון המידות לא פחות מאשר בניקיון המצוות, ניקיון המעשים. הסיבה לכך, הוא לא רק אומר את זה שצריך, הוא אומר גם יותר קשה, יותר נצרך. עוד מעט נראה בזה יותר, למה זה עוד יותר חשוב לעבוד על המידות מאשר לעבוד על המצוות. אומר הרמח"ל, תדע לך, הרבה יותר קשה לתקן מידה מאשר לתקן מעשה. והסיבה מאוד פשוטה לכך, מכיוון שהמעשה הוא פרי בחירה חופשית שלנו, החלטה רגעית, שכלית, לעשות את זה או לא לעשות, החופש שלנו בדבר הזה הוא הרבה יותר גדול. לשנות תכונת נפש, לשנות נטייה, תכונה זה הרבה יותר קשה. כי זה כבר שינוי של הטבע. מפורסם בשם רבי ישראל מסלנט, שהיה רגיל לומר שהרבה יותר קל ליהודי לסיים את כל השס כולו, מאשר לתקן מידה אחת עד השורש שלה. אז אמרו, טוב, לרבי ישראל מסלנט יותר קל לעבור על השס, הוא תלמיד חכם, לנו יותר קשה. אבל לא משנה, העיקרון הוא נכון. לשנות משהו חיצוני, אומרים לבן אדם, תתנהג ככה, תתנהג אחרת, מאוד קל. לשנות את הטבע שלך, אל תכעס, אל תתרגז, אל תתעצב, אל תתייאש, אל תתגאה. עוד מעט נראה שזה אולי מאוד קשה. איך משנים את הטבע? פה אומר הרמח"ל, צריך לא רק זהירות וזריזות, צריך גם נקיות, כי לפעמים יש לנו מידות שהן שוכנות לנו ממש בהיחווה בחדרי הלב, אם לא מנקים אותו שמה, אז זה יוצא אחר כך ובא ידי ביטוי גם במעשים. הגאון מווילנה אומר שעיקר סיבת האדם, מה שבא לעולם, זה בשביל לשון הגאון מווילנה לשבר מידותיו. אומר הגאון מווילנה, ואם לא כך, למה לא חיים? כאילו עיקר הנושא שלנו בעולם, כולל המצוות וכולל הזה, הוא בסופו של דבר כדי לשנות את הטבע שלנו, להתחדש, להיות אנשים אחרים, לעשות שינוי פנימי, לא רק שינוי חיצוני, לעשות מעשים כאלה. אתה יכול להישאר אדם אכזרי, אדם רע, מחשבות לבך רעות, גאוותן, כעסן וזה, ואתה מקיים את כל דקדוקי המעשים, אבל השינוי הוא לא קרה בפנים. השינוי במידות דורש שינוי באישיות, בפנימיות שלנו. נכון שכל מה שאנחנו עוסקים בו בספר, גם הזהירות והזריזות והנקיות, זה שינוי במידות, זה שינוי במידות שאמור להוביל אותנו, דיברנו על זה בהתחלה, לקיום מצוות. יש שינוי מידות שעכשיו נדבר עליהם, שהם תשתית לפני הקיום של המצוות, בבחינת דרך ארץ שכתבה לתורה, אבל היא נצרכת לתורה. זה לא רק תהיה מנש לפני שאתה מקיים מצוות ועוסק בדברים גבוהים, אי אפשר להיפגש עם התורה, עם הקודש, עם המצוות, אם לא בנית אישיות תואמת לזה. ואלו המידות, בפרט הארבע, שהרמח"ל תכף ידבר עליהם. רב חיים ויטל, יש לו ספר מיוחד שנקרא שערי קדושה, שזה הדרכות איך להגיע לרוח הקודש, הדרכות מוסריות, הדרכות מידותיות, בסוף גם כוונות וייחודים. אבל הספר הזה נפתח בתיאור עולמו הפנימי של האדם, תיאור הנפש של האדם, ואומר שם רב חיים ויטל בהקדמה שלו, תדע לך, יותר ממה שאדם צריך לעסוק ולעמול בדקדוק המצוות והאיסורים, הוא צריך לעמול על תיקון המידות שלו, בשביל להגיע לאיזושהי מדרגה של קדושה. מה הסיבה לכך? אומר שם רב חיים ויטל, הוא מעריך, אני מתמצת את העיקרון שלו, אומר, כדי שהקדושה שאנחנו עושים במצוות, בלימוד תורה, בתפילה, תוכל להיקלט בנפש שלנו, הנפש צריכה להיות בנויה באופן שתואם את הקודש. אם הנפש שלנו היא מקולקלת במידות שלה, אז אין לך תשתית שהקדושה יכולה לדבר. כל קדושה שתוריד לידי מצווה היא מסתלקת. אין לה במה להיספג בתוך האישיות. המידות המתוקנות שהתורה רוצה שנעשה אותם, אומר, הם לא חלק מהתרי"ג מצוות. לא כתוב לך מצווה תהיה ענב, לא כתוב מצווה תהיה שמח, מצווה תהיה חרוץ וזריז. אומר, זה דרך ארץ שקדמה לתורה. אבל בלעדיהם אין תורה. כי האישיות לא מסוגלת לקבל את הקדושה אם היא בנויה הפוך מהעולם של הקודש.
מי אמר את זה?
רב חיים ויטל, בתחילת ספרו של שערי קדושה. ולכן הוא אומר שגם הרבה יותר קשה לעבוד, כמו שאומר כאן הרמח"ל, הרבה יותר קשה לעבוד עליהם. אומר שם רב חיים ויטל, עניין המידות הרעות קשה מן העבירות עצמם מאוד מאוד. אומר, בשום כך מצאנו יחס מאוד חריף של חז"ל על המידות. תכף גם הרמח"ל יזכיר את זה. כתוב, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מי שיש בו גסות הרוח כאילו כופר בעיקר וראוי לגודעו כאשרה. ביטויים מאוד חריפים. אומר, למה זה כל כך חריף? אומר, מכיוון שהאישיות שלך הפוכה, הפוכה מרצון השם. אתה רוצה להוריד את רצון השם על ידי המצוות לנפש שלך? זה אי אפשר, אתה בכיוון הפוך. אתה קודם כל צריך לכוון את עצמך, להיות עם הפנים, עם הנוכחות שלך מול השם, ואז כל המצוות, כל התורה, כל תיקון מידה שאתה עושה, אותה מצווה תגלה לך יותר קדושה. לא כי במצווה יש יותר קדושה, עשית אותה עם אותה כוונה. אבל האישיות שלך הפכה להיות כלי שיכול לקבל בעצם את הקדושה הזאת לתוכה. הרמח"ל בהמשך יגיד, גם ממילא כשיש מידות רעות, זה גם מביא למעשים רעים, עבירות. כשיש מידות טובות, זה מביא גם למעשים טובים, וכך מסיים שם רב חיים ויטל, שיותר צריך להיזהר ממידות הרעות מאשר מקיום מצוות עשה ולא תעשה, כי בהיותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים את כל המצוות. כשתבוא לך איזושהי מצווה, אתה תרגיש שהנפש שלך מתאימה לזה, זה לא עזר לך. אבל מישהו הוא אדם מאוד אכזרי, מאוד רע, פתאום הוא נותן, תן צדקה למישהו, תעזור, תעשה חסד, לא רוצה, מה, אני פרייר, מה אני רוצה, לא מתאים לי, לא מתחבר אליי, לא. הנפש שלו והמצוות זה הפוך. גם הוא יעשה את המצווה, זה לא ידבק בו, כי האישיות שלו מחפשת משהו אחר, בעצם בתוך המציאות. הרמח"ל אומר לנו שיש פה ארבעה מידות עיקריות שהוא הולך לטפל בהם, אף על פי שהמידות הטובות והרעות כוללות הרבה יותר. גם רב חיים ויטל שם מתעסק בארבע, חלקם דומ... אותם ארבע, אבל עם חלוקה טיפה שונה, תכף אני אנסה גם להסביר למה. אומר לנו הרמח"ל, זה יופיע בעוד עוד שתי שורות, בוא נקרא אותם, כי זה חשוב להבין את זה. הן כל אלו המידות הרעות אשר רעתם ניכרת ומפורסמת, אין צריך לראיות, כי הנה הן הרעות בעצמם ורעות בתולדותיהם. כלומר, המידות האלו הן פגומות בעצם זה שהן שוכנות בנפש שלנו, וגם בתולדה שיוצאת מהן. כי כולן, כל הארבע מידות האלו, חוץ משורת השכל והחוכמה. וכל אחת מהם כדאי לעצמה להביא את האדם אל עבירות חמורות. על הגאווה מקרא מלא מזהיר ואומר, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. על הכעס אמרו זיכרונם לברכה, כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. על הקינה והתאווה, שנינו בהדיה במסכת אבות, הקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אמנם העיון המצטרך בם הוא להימלט מהם ומכל ענפיהם, כי כולם כאחד צורי הגפן הנוכריה, ונתחיל לדבר בם ראשון ראשון. למה הרמח"ל מביא את ארבע המידות הללו ובוחר בהם? אני חושב לעניות דעתי, וכשנלמד אותם בפנים אנחנו נראה, מכיוון שכל המידות הרעות הן סטייה מהיושר, הן סטייה מהאמת של הנפש של האדם. האדם באופן כללי מחולק לארבעה כוחות שונים בנפש. כל אחת מהמידות הרעות הללו היא ראש קבוצה של סטייה, של עיוות של אחד מכוחות הנפש. יש לנו הגאווה, היא סטייה ברמת השכל, עיוות בהתבוננות בשכל. הכעס הוא עיוות רגשי ברגש. הקנאה ברצון, והתאווה בדמיון. אלה בעצם מרכזי הכוחות של האדם שהוא פועל איתם. כל אחת מהם היא עיוות מצד אחר באישיות שלנו, כשנתבונן בהם, אני מקווה שנוכל לראות את זה. עוד פעם, הגאווה היא פגם בשכל. יציאה, לשון הרמח"ל, יציאה משורת השכל והחוכמה, כלומר מהיושר של השכל. איך שאדם תופס את עצמו, הגאוותן, מקווה נתחיל את זה היום לפחות, איך הגאוותן תופס את עצמו לעומת הענב, זה עיוות שכלי, התבוננות שכלית. הכעסן, יש את כולם בהכל, אבל השאלה מה הדגש. אדם הכועס, יש לו עיוות ברמה הרגשית, בעולם הרגשות שלו.
לא קשור בכלל לשכל?
ודאי שזה קשור, קשור. הכעס נובע מהשכל. רב חיים ויטל שם את שניהם באותה תחת אותה קטגוריית הגאווה והכעס, כי הם נובעות אחד לשנייה. אבל אני חושב שהרמח"ל מחלק אותם את הארבע, מכיוון שהוא מדבר על מימדים שונים בנפש. תיקון השכל, תיקון הרגש, הקנאה פוגעת ברצון, אני רוצה משהו שלא שייך לי, והתאווה זה עולם הדמיון. אדם חי בדמיונות, מה מביא לו עושר, מה לא מביא לו, מה ממלא אותו שמחה, זה פגם בדמיון הטהור של האדם. בעצם זה מגיע משתלשל מארבע יסודות הבריאה שהם קיימים, שזה אש, מים, אוויר ואפר, ומשתלשל מארבע אותיות של שם הוויה. זה הכל מעוגן בדברי חז"ל, שהכל בא ברביעיות, אבל אני חושב שהרמח"ל עשה את החלוקה הזאת, מכיוון שאנחנו עסוקים פה בבניין האישיות, בניין הנפש המתוקנת על פי המידות. אז בואו נתחיל בגאווה. מה אנחנו יודעים על הגאווה, שהיא שורש באמת להכל, להרבה הרבה תחלואות? נקווה שנוכל, בדברים האלו, ככל שיש יותר מודעות, יש יותר יכולת להתמודד גם עם הדברים הללו.
הגאווה זה אש?
הגאווה זה אש, כן. הפסוק שהרמח"ל הזכיר אותו בעצם מתחיל מדברי התורה. כל דבר אנחנו בוחנים אותו, אם הוא מופיע בתורה, איך התורה מגדירה אותו. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. כלומר, הגאווה זה סוג של כפירה בהשם. כפירה ברמה הנפשית, לפעמים לא ברמה התודעתית. אני יכול עדיין להאמין בשם במחשבה, בשכל, בנפש, אני חווה את עצמי. תכף נסביר את זה יותר. לפעמים הגאווה מתפתחת עד כדי מקום כזה שזה גם משתלט על השכל, אז בעצם אין אלוקים. אם אני מרגיש רק את עצמי, אז בעצם גם הכפירה היא ברמה הנפשית. לכן אומר הקדוש ברוך הוא על הגאוותנים, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, הגאוותן דוחק רגלי השכינה. כלומר, הוא מסלק את הנוכחות של השם. גם אדם ענב וגם גאוותן יודעים בדיוק את חשיבותם וערכם. הענב זה לא אחד כזה שהוא חי בדמיונות ולא יודע להעריך את עצמו, בדיוק כמו גם הגאוותן. שניהם יודעים בדיוק להעריך, אם הם לא יודעים להעריך, אז זה בעיה, אצל שניהם. אנחנו מדברים על, בדרך כלל, גם אדם ענב וגאוותן, הם יודעים להעריך נכון מה יש בהם, איזה כישרונות, איזה מעלות, איזה הצלחות, מה ההבדל ביניהם? רק הבדל אחד. למי אני מייחס את כל זה? הגאוותן מייחס את כל ההצלחות שלו לעצמו. כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה. הענב מייחס את הכל לריבונו של עולם. הענב הוא מעצמו, הוא אני, וכל מה שיש בו זה בא מהשם. לכן המילה ענב זה אני עם וו המשכה. וו מה שיש בו מהשם. כלומר הוא יודע שכל מה שיש בו זה סך הכל פיקדון מהשם, זה צינור מהשם. לעומת הגאוותן שאומר לי נבע תהילה. מה זאת אומרת? אני כל מה שהשגתי זה מכוחי, התאמצתי, עמלתי. לי מגיע את כל החשיבות, את כל המילה שהכי הרבה, עשו מחקרים, איזה מילה הכי הרבה אנשים רגילים להשתמש בה? המילה אני. תעשו פעם, תקליטו את עצמכם, תראו כמה פעמים בדקה בן אדם אומר את המילה אני. פותח משפט, סוגר משפט, באמצע משפט, אני ואני ואני. עם ישראל... זה בשביל שהוא ירגיש את האני. אבל זה בשביל שהוא ירגיש את האני. בעם ישראל... יהודי מצווה לפתוח את היום שלו במודה אני. לא באני, אלא מודה, אפילו לא אני מודה. אם אני מודה, אז כאילו קודם יש אני. לפני אני יש מודה, ואז יש אני. עם ישראל בא לבנות את עצמו ביחס נכון כלפי ריבונו של עולם. אני קודם כל למציאות שלי זה מודה. אחרי שאני מודה, יש בעצם יכולת להיות אני. אומר הרמח"ל, בוא נקרא מה ההגדרה של אדם של בעל גאווה, וזה מדוקדק בלשונו. כי הנה כלל עניין הגאווה הוא זה שהאדם מחשיב את עצמו בעצמו ובלבבו ידמה כי לא נבע תהילה. כלומר הגאוותן יודע את החשיבות שלו שהיא אמיתית, רק הוא מחשיב את עצמו, מייחס אליו את כל החשיבות הזאת. בעצם השורש של הקלקול של הגאוותן זה כמו שאמרנו מקודם, זה פגם בשכל, בהכרה. כלומר, זה בעיה זהותית במהות שלו. הוא חושב לייחס את עצמו, הוא מזהה את עצמו עם המעלות שיש בו, מה שזה בעצם לא נכון. זה בעצם לא הוא. כמו, ניתן דוגמה, האם קרן של שמש יכולה לחשוב שהיא בעצם משהו חשוב? היא קרן של שמש.
לא. אבל משהו מניע אותה.
מה? משהו מניע אותה. זאת אומרת, יש שמש ששולחת קרניים. הקרן היא סך הכל ביטוי של השמש. אדם שיש בו הצלחות ויש בו יכולות ויש בו מעלות זה כי מישהו שם בו את זה, זה שייך אליו. לא אני בחרתי למי להיוולד, מתי להיוולד, עם איזה כישרונות, עם איזה כוחות, לא בחרתי שום דבר. וגם אם הצלחתי משהו ועשיתי משהו, מי נתן לי כוח לעשות את זה? מי נתן לי את היכולות? מי נתן לי את המחשבות? הכל זה בא ממנו. אז למה אני מייחס את זה לעצמי? כי אני יש לי טעות אופטית, אני חושב שאני והוא רם לבבך ושכחת את השם, אני עושה איזה נתק ביני לבינו, אז זהו, אז זה נשאר אצלי. ההרגשה של הגאוותן מתחילה מזה שהוא מנתק את עצמו מריבונו של עולם, בגלל שהוא, זה בא לו, בגלל שהוא כבר קיבל קצת חופש. אמנם כמו שאמרנו, רוב הדברים שאדם קיבל אין לו בחירה עליהם, לא בחרת האם להיוולד, מתי להיוולד, למי להיוולד, באיזה דור, איפה, רוב הנתוני הפתיחה שלך הם בלי חופש. קיבלת קצת חופש לאכול בין בשר לחלב, לשמור שבת, קצת לדבר ככה, לדבר ככה. בגלל הקצת חופש שקיבלתי, אני מתחיל להרגיש את עצמי. אז אני חשוב. אני עשיתי, תראה מה הצלחתי, מה עשיתי, מה אני מייחס את עצמי. אבל כל מה שקיבלת, גם את החופש שלך קיבלת מהשם, מבעל החופש. למה אדם בכל זאת מייחס את עצמו? זאת טעות בשכל. הוא מזהה את עצמו כנפרד, כמנותק. אני לא קרן של שמש, אני השמש. אני מקור החום לכל מה שבעצם אני קורא. בעצם האדם בכל המעשים שלו הוא סך הכל כך מובא בראשונים, משל הוא כמו פותח ברז. גם כשאתה עושה משהו ואתה מצליח, אתה סך הכל מאפשר לריבונו של עולם להתגלות דרך המעשים שלך. אתה מחליט לחשוב על איזה נושא מסוים, אז הקדוש ברוך הוא שולח לך מחשבות. אתה מתחיל לעשות משהו מסוים טוב, הקדוש ברוך הוא שולח לך את הכוחות, את המוטיבציה, את הרגש, את הרצון. מה?
וכשזה רע,
אז הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא נתן את הבחירה החופשית, מאפשר לך לעשות רע והוא מחיה אותך בדבר הזה. כן, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותה. הבא להתאמה, פותחים לו. הבא להתאר, גם מסייעים בידו.
אתה חכת אותו בתור זה בחיים, אז איך אתה מחיה אותו במוות?
מכיוון שהוא נתן בחירה חופשית לאדם לעשות רע, כדי שהיא תתאפשר, הקדוש ברוך הוא מחיה, נותן אפשרות לבן אדם שהוא בוחר לעשות רע, לעשות את הרע, עד גבול מסוים. כל זמן שזה מזיק רק לעצמו, בסדר, לסביבה קצת, אם זה מגיע כבר לביטול העולם, אז זה פנה את המקום לאחרים.
בין המקום של הביטחון שאני יודע מה אני עושה, ובין
הגאווה, נכון. אז אני אתן דוגמה עכשיו, שאולי תעזור קצת להמחיש את הדבר. אנחנו רוצים לפתח את הנושא הזה, אז...
זה מאוד, זה קשה...
נכון. אז אני רוצה לתת איזו הגדרה מאוד יפה ששמעתי, זה לא בשמי, זה אני עכשיו עושה יבוא. מה שאני הולך עכשיו... להביא את הרעיון הזה, זה שמעתי מהרב יהושע שפירא, דבר מאוד יפה. והוא נתן, זה המחשה פנימית, נפשית, אבל מאוד יפה. הוא נתן הגדרה לגאוותן שתעזור לנו להבין את העניין. הוא אומר, גאוותן זה אדם שהוא שקרן דובר אמת. גאוותן זה שקרן דובר אמת. נסביר במה, איך זה יכול להיות, בדרך כלל או שאתה דובר אמת או שאתה משקר. דוגמה מאוד פשוטה. והוא נותן דוגמה כזאת. אומר, נניח בא תלמיד בכיתה וקם ואומר לפני כל החברים שלו, תראו, אני התלמיד הכי טוב בכיתה. למה? כי יש לי את הציון הכי גבוה מכולם. כולכם נכשלתם במבחן. אני קיבלתי 100. הוא שקרן או שהוא דובר אמת? יש לו הוכחות, יש לו קבלות. הוא אמת. אז למה הוא נקרא שקרן? רגע. למה? נשאל כך, למה כל כך מעצבן אותנו לשמוע את מה שהוא אומר, זה יותר עמוק, אבל תכף אני אסביר את זה. למה כל כך מעצבן אותנו לשמוע את זה שהוא אומר שהוא הכי טוב בכיתה? הרי הוא צודק שהוא הכי טוב בכיתה. מה אתה רוצה להגיד שאתה הכי טוב? בסדר, אתה הכי טוב בכיתה. למה זה מעצבן אותנו?
בגלל שזה מתנה שהוא קיבל, הוא לא יכול לקחת את המתנה
הזאת
ולהגיד זה
אני. בסדר, עוד פעם, אתם צודקים. אבל הוא צודק, באמת הם פחות טוב. מה? בסדר, בתחום הזה יותר. שנייה. כשאדם אומר אני התלמיד הכי חכם בכיתה, מה הוא בעצם בא לומר? הוא אומר ככה, לפני כן הוא אומר, חוכמה זה דבר שכולם מעריכים אותו, נכון? חוכמה זה דבר יקר, חשוב, כמה מתאמצים, כמה באים לשיעור לשמוע, כמה לומדים, כולם מצליחים בחוכמה. אם אני מלא חוכמה, פירושו של דבר שאתם צריכים לכבד אותי. לא כי חשוב לי הכבוד, לא כי אני רוצה כבוד, כי אני בעל החוכמה, אני מלא חוכמה. מכיוון שאני מלא חוכמה, אתם צריכים לכבד אותי. אני שונא כבוד, אני לא אוהב כבוד, אבל מה לעשות שאני חכם? אני הכי טוב מכולכם, אז אתם צריכים לכבד אותי. עכשיו אני שואל, למה הוא לא אומר להם מפורש תכבדו אותי? כי אז כולם מבינים את מה הוא בעצם עושה. אבל הוא אומר, הוא משתמש בחוכמה ואומר, אתם צריכים לכבד אותי, לא כי לי חשוב, כי לי יש משהו דבר שכולם מכבדים אותו. עכשיו, למה הוא דובר אמת? למה הוא שקרן? כי באמת החוכמה לא מעניינת אותו. גם אותו עצמו החוכמה לא מעניינת. למה? כי אם באמת החוכמה הייתה מעניינת אותו, בכיתה המקבילה יש מישהו הרי יותר חכם ממנו. יש מישהו קיבל, אם החוכמה באמת אותך הייתה מעניינת, ואתה באמת היית רוצה שיכבדו את מי שחכם, אז היית צריך להפנות את כולם לכיתה המקבילה, או למישהו שגמר במחזור הקודם, או למישהו בדור הקודם. או לבעל החוכמה, שהוא החכם הכי גדול. הרי אם היו שמים אותך ליד רב אשי ורבינה, כמה חוכמה שלך הייתה ליד איינשטיין, לא יודע, תבחרו, היית קטן. אלא מה אתה לוקח? רק את הכיתה שלך, ביחס אליכם אני חכם, אז אתם תכבדו אותי. הוא לא יכול, ממנו אני לא יכול לדרוש לכבד אותי, אבל ממכם אני יכול, מה פירוש הדבר? אז הוא משתמש, הוא בעצם מבזה את החוכמה. הוא לוקח את הדבר הכי יקר שבאמת ראוי לכבוד, והוא רוצה להשתמש בו כדי שכולם יכבדו אותו. זה נקרא שקרן, דובר אמת. הוא אומר נתונים נכונים, אבל מה הוא רוצה להשיג בזה? משהו הפוך ממה שהוא אומר. הוא אומר, צריך לכבד את החוכמה, אני לא מכבד את החוכמה. אתם תכבדו אותי בגלל שאתם מכבדים חוכמה. אבל אני בעצם, לא. מה הפירוש הדבר? הגאוותן, כל מה שהוא רוצה להשיג, זה רק להרגיש את הנוכחות שלו, ושאחרים יהיו באותה מחשבה כמוהו. בדרך כלל, עוד מעט הרמח"ל ידבר איתנו על 5 סוגי גאוותנים, שהוא רוצה שכולם ירגישו את מה ש... כולם יחשבו, שכוונה, שלא ייתנו לי את התחושה שאני מעוות פה משהו, אלא כולם חושבים כמוני. כולם מכירים בעובדה שאני באמת הכי חכם, ואני הכי בעל כישרונות והרבה מעלות, וכל הכבוד בעצם ראוי בשבילי. דרך אגב, הרב קוק, יש לו ספר מוסר שנקרא מוסר אביך, והוא מעריך שם מאוד להסביר, והוא מביא קשור קצת לשיעור הקודם שדיברנו, הוא מביא הרבה מקורות להוכיח שלא רק גאווה במחשבה היא אסורה או בתפיסה, גם אדם שהוא מתוקן במידותיו, יש איסור לכל אחד לדבר דיבורים של גאווה. כלומר, אדם להגיד על עצמו, אני חשוב, אני חכם, אני טוב, הוא אומר, יש בזה איסור, הוא מתלבט בין שתי אפשרויות ונוטה יותר לכיוון אחד. אפשרות אחת, הוא אומרת, כמו שהמסילת ישרים לימד אותנו, שבענייני עריות יש איסור לנבל את הפה, מכיוון שזה, כמו שאמר, איסורי עריות ברמת הדיבור, ערוות הדיבור, אומר הרב קוק, אותו הדבר גם גאווה בדיבור. מי שמדבר, אף על פי שבנפש הוא לא, הוא חושב שהוא ענב באמת. אם אתה דיברת, קלקלת את עצמך ברמת הדיבור. אסור להיות גאוותן בדיבור. אחר כך הוא אומר, ייתכן, וככה יותר נוטה לומר, שכל דיבור של גאווה, גם אצל אדם גדול, אלא אם כן הוא אומר חסידים מאוד מאוד גדולים, בצורך שעה, תראו את זה, כל אדם רגיל שידבר איזשהו דיבור גאווה, זה גם עושה לו משהו בנפש. זה נותן לו איזו תחושה שהוא מאמין למה שהוא מדבר. וממילא אם זה מאמין, אתה שותל בעצמך ענייני גאווה, והדבר הזה אסור. יתרה מכך, הוא אומר.
ובחינוך, כשאומרים לילד, אתה יפה, אתה חכם, אתה זה, וכשהילד הוא נולד קצת עם מגבלות, ורוצים לנטוע בו את הביטחון, רוצים להעלות דברים, ושאר הדברים, ואני שמעתי מישהי שנקרא, מישהי שבאמת עם מגבלה מאוד רצינית, היא אומרת שעצם זה שאימא שלה דיברה אליה ככה, זה משנה כאן את הכוחות
התבוקדות.
והיא יפה, ולא צריכים, היא לא צריכה את האישור מהסביב.
לא, ודאי, גאווה כמו שאמרנו, גם אצל... המילה מאוד חשובה. עוד פעם, גאווה, אני רוצה לתקן משהו. גם גאווה וגם ענווה לא חולקים על העובדות. כמו שאמרנו, הגאוותן יודע שהוא חכם כי הוא באמת חכם. השאלה אם הוא מייחס את החוכמה הזאת אליו, או כמו שאמרנו באופן
יחס... אבל אנחנו עובדות מעוותות ובכל זאת ידעה להם
כוח. בסדר, אז זה יכול להיות שזה...
זה מקרה,
זה
מקרה,
זה
מקרה,
זה
מקרה,
זה
מקרה, זה מקרה, זה מקרה,
אז
לא רוצה לשאול שמתקים כדי לתקן את עצמה, היא קיבלה את עצמה איך שהיא, אז איך אתה מסביר את זה?
מצוין, אז אני...
איך אתה מסביר את זה? אתה אומר פה לא ולא...
לא, אז אני אסביר
לך. זה כן וכן וכן.
אז אני אסביר את זה. יש, זה מצבים יוצאי דופן, כלומר, של רפואה של צורך. כי, זה נושא יותר רחב, נוגע למקום אחר, הרמב"ם מדבר עליו בשמונה פרקים. יש מצבים שהאדם באופן טבעי נוטה לקצה אחד. אומר הרמב״ם, לפעמים אדם נוטה למידה אחת קיצונית לא נכונה, ואז צריך להשתמש במידה ההפוכה באופן קיצוני לצד השני. כלומר, אם אישה כזאת שיש לה כל מיני מגבלות, הערך העצמי של הירוד באופן לא מתוקן, לא מאוזן, פה צריך לפעמים להשתמש במידת הגאווה, להשתמש איתו כדי להגיע לאיזון. אבל אם אחרי מה שנטו בה, היא תלך ברחוב, תגיד אני יותר שווה מכולם, אני איזה, אני מלכת העולם וכו' וכו', והיא תשכח את כל העולם, היא תהיה באיזו אופוריה ששוכחת את כל העולם, זה לא טוב. אבל כדי לעזור לה להגיע לאותו איזון, לשמוח בעצמה, ליצור, לפעול, לעשות הרבה דברים, זה מותר, מכיוון שבאופן טבעי אצלה הנטייה היא לצד השני. אומר הרמב״ם, אצל רוב האנשים באופן טבעי הנטייה שלנו למקום של הגאווה, שם צריך לאזן למקום השני. אבל את צודקת, על פי אותה הדרכה, יש מצבים שזה מותר ונצרך. אם נגיע, לא חושב שנספיק בשיעור הזה, איזה מצבים יש היתר ואולי אפילו מצווה להיות בגאווה, יכול להיות שזה גם כלול באפשרות הזאת. דבר נוסף אומר שם הרב קוק, דבר מאוד מעניין, והוא נחלק בזה עם רבי ישראל מסלן, בעל תנועת, מייסד תנועת המוסר, שם לא כתוב שזו, אבל ככה נעבר במסורת שזה הוא התכוון אליו. נחלקו דבר מאוד מעניין. האם שמענו שיש דבר כזה במצוות, בעבירות, לפני עיוור? אסור להכשיר את האדם בעבירה שהוא לא יודע. האם יש מושג שלפני עיוור במידות? כלומר, אני משבח אותך בכל מיני דברים שיש בך או שאין בך, ובזה שאני שיבחתי אותך אני גורם לך להרגיש תחושה של גאווה. האם זה מותר או שזה אסור? רבי ישראל מסלנט נוטה להגיד שאין בזה איסור. הרב קוק מביא הרבה מקורות שם ואומר שיש בזה פגם של איסור. כאשר אתה מדבר אל השני דברים, אפילו דברים אמיתיים שיש בו, אבל אתה מעורר אותו למחשבות, להרגשות של גאווה, אני שווה, אני מייחס כבוד לעצמי, אני מרגיש את עצמי, אני חי את עצמי, זה פגם. כי בסופו של דבר המכוון של התורה שאדם לא ירגיש כך. שוב, יש מצבי קיצון שלפעמים צריך לעזור לאנשים. יש מצבי קיצון, הוא מזכיר שם שחסידים גדולים היו צריכים לשבח את עצמם כמה שהם טובים וכמה זה, בשביל ללמד משהו את התלמידים, אז יש מצבים שמיוחדים שהתירו. אבל באופן כללי, או לדבר על עצמך, או לדבר בפני הזולת כדי לעורר בו מחשבות והרגשות כאלו של גאווה, זה דבר פגום, זה דבר לא טוב.
אבל יש לבדל סליחה במשהו שהוא בעצם אישיותי והוא קבוע, ומשהו שהוא בעצם רק משהו רגעי כתוצאה משבע מלשבח מישהו.
כמו מה?
זה לא דבר ש... כלומר, אם אני משבחת מישהו והוא מרגיש טוב עם זה, זה לא אותו הדבר, זה לא אותו הדבר כמו אחד שבעצם האישיות שלו נשענת על גאווה. יש באישיות שלו את הגאווה.
אז אנחנו נלמד עוד... אז תכף נלמד בדברי הרמח"ל. יש, תראי, הגאווה זה כותרות מאוד גדולות. יש עשרות אלפי מדרגות בפנים, בתוך כל המדרגות. אף על פי שהרמח"ל הנה לנו פה חמישה סוגי גאוותנים, או חמישה ביטויים של הגאווה, אבל יש הרבה מדרגות ביניים. הענב, התורה מעידה שהענב מכל אדם זה היה כמו שרבן. ועד שלא הגענו למדרגה, וגם הרמח"ל שפה מדבר על הגאווה, יש לו לקראת סוף הספר, שער שלם שנקרא ביאור מידת הענווה, והוא מזכיר אותו פה, בגלל שהיא אחת מהמידות הכי קשות שיש, אז הזכירו אותה רבי פנחס בן יאיר בסוף הברייתא, אחת מהמידות הכי קשות. יש בזה הרבה מדרגות והרבה הטעיות, אבל באופן כללי, אם אדם מרגיש משהו שהוא, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, שיש לזה הרבה השלכות גם מעשיות, אם אני חושב משהו שהוא בא לי מהשם, אז גם מה שאני הולך להשתמש איתו, איך אני הולך להעריך אותו, למה אני הולך להשקיע בו, זה אחרת לגמרי אם אני חושב שזה בשבילי, ולמה אני, ואני עשיתי, ואיזה רווחים אני יכול לעשות. עכשיו, אם בן אדם חושב, הוא נמצא במקום טוב, והוא מרגיש שהוא, מה שיש בו זה לא ממנו, והוא רוצה לעזור לכל החברה ולכולם, ופתאום אני לוקח את הדבר הזה והופך את זה אצלו לנושא שאתה יכול לקבל ממנו רווחים, כבוד, הילה, כסף, מה אתה סתם עושה? אתה יכול להרוויח על זה הרבה דברים. אני פתאום משנה לו את כל התפיסה על עצמו. זה פגם? זה פגם באישיות? לפעמים צריך לעזור לבן אדם, כמו שהיא אמרה, יכול להיות, אדם שנתון במצב של דיכאון, של ייאוש, יכול להיות שצריך להשתמש בכלי הזה, זה נכון. בסוף עוד נדבר שיש מצבים של גאווה שאפילו ראוי להשתמש בה, לא רק כמצבי דיעבד, אלא אפילו לכתחילה, אבל באופן כללי, להביא את האדם לחוויה, תודעה, שהוא מייחס את המעלות שלו, או את ההצלחות שלו לעצמו, זה פגם.
אז יגיד תודה לאל שהוא מקבל שבח.
בדיוק, כל דבר. זה, אני יודע אנשים גדולים שכשהם משבחים אותם בכל דברים, אז הם תמיד מזכירים לעצמם, גם בדבר הזה שאתה אומר, אני צריך עוד להשתפר. ואז הם לא נותנים לעצמם ליפול לבור שרוצים להפיל אותם. הרמח"ל, השאלה אם להיכנס לכל הזה או שלעצור פה? שנעצור. מה? מה שאתם בוחרים, לעצור או להמשיך? נעשה הפסקה?
לעשות כדי לעשות את
הנושא. טוב, אז נעשה כאן הפסקה, ובפעם הבאה נתחיל לקרוא את החמש מדרגות של הגאווה של הרמח"ל, ומתוך זה להגיע גם לכעס. עד כאן היום.